רוצה לקדם בברכה כולנו, תלמידים, אברכים, רבנים, תחילת הזמן הזה, קיץ תשע"ז, מסכת קידושין. אשרינו מה טוב חלקנו, שאנחנו נמצאים בין יושבי בית המדרש. משנה וברכות מביאה את רבי נחוניה בן הקנה, שהיה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו. באו רבנן ואמרו לו, מה המקום לתפילה זו? מה הם שואלים? יהודי רוצה להתפלל, אז מה שואלים אותו? מה המקום לתפילה זו? אלא הסבר הדברים, יגעת ומצאת טעמי. תלמד או לא תלמד, תלוי קודם כל בעשייה שלך לפני התפילה, בהשתדלות שלך, בעמל שלך. אז זה לא העיקר הוא התפילה, העיקר הוא ההחלטה שלך, העיקר הוא המעשה שלך, העיקר הוא עמל התורה שלך. אז הם שאלו אותו, למה העיקר אתה שם מדגש על התפילה? זה החלטה שלך, זה עשייה שלך. אמר להם, אתם צודקים. כמה אני אלמד, עמל התורה, תלוי בי. אבל זה שאני אכוון לאמת, זה שלא יערה דבר תקלה על ידי, שאני אזכה לא תעשייתא דשמיא, שלא אגיד על תמא טהור או טהור תמא, אז זה אני מתפלל. וביציאתי אני נותן הודעה על חלקי, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא צריך את ההודעה הזאת, אלא כשאני מודה אני בעצם מחנך את עצמי כמה לימוד התורה תרם לי, כמה הוא נתן לי. זה תפילת הודעה, אבל זה בעצם חינוך העצמי, זה לא בשביל הקדוש ברוך. אז אני מתפלל כשאני נכנס שתהיה לי סייעתא דשמיא, שאני אכוון לאמת, ואני מתפלל כשאני יוצא כדי לחנך את עצמי איזה זכות הייתה לי, שאני בונה את האישיות שלי, שאני קונה עולם הבא. אנחנו מגיעים עכשיו לחודש של ימי ההודיה, יום העצמאות, יום ירושלים. צריך להבין, עיקר ההודיה היא לא לקדוש ברוך, עיקר ההודיה היא חינוך עצמי של הכרת הטוב, של להעריך את מה שיש לנו. לפעמים אנחנו לוקחים דברים בחיים כמובנים מאליהם, זה חינוך עצמי. גמרא אומרת, מי שמכבד הורים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לשכון בתוכו, ומי שלא, לא. שואלים המפרשים, למה דווקא כיבוד הורים? למה לא שבת, כשרות? אלא כיבוד הורים, כל המהות שלו הוא הכרת הטוב. כל המהות של אמונה זה הכרת הטוב, זה ההבנה שכל נשימה ונשימה היא מריבונו של עולם. לכן ממילא מי שמכבד הורים ויש לו את המושג הזה, הוא חי את הכרת הטוב, אז ממילא גם האמונה שלו קיימת, לכן הקדוש ברוך הוא רוצה לשרות בינם. אז התפילה בכניסה היא לסייעתא דשמיא, לכיוון האמת, והתפילה ביציאה היא החינוך להבנה, אשרינו מה טוב חלקנו, איזה זכות יש לנו, איך, כמה רוב העם אין להם את הזכות הזאת. בואו נעמיק יותר בתפילה של רב נחוניה בן הקנה. פנו רבנה, בכניסתו מה הוא אומר? יהי רצון מנפניך השם אלוקיי, שלא יראה דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי, ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור תמה, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. הרבה זמן היה קשה לי איזה מין תפילה הזאת. מה הוא מכניס פה? ישמחו בחבריי, אני אשמח בהם? בעצם זה שצריך להתפלל על זה שתכוון לאמת, לא תפסוק לא נכון, שאין לך פשט נכון בסוגיה, מה הקשר, איך החברים מתרשמים, מה הם חושבים. התפילה הייתה צריך להיות, היא רצה מלפניך, השם אלוקי, שלא ירד בר תקלה על ידי, שלא אקשר בדבר הלכה, שלא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא. מה זה קשור לשאלה מה החברים שמחים, לא שמחים? למה הוא מכניס את זה בכלל פנימה? אני הייתי צריך עכשיו בבין הזמן עם הזה לפסוק כמה שאלות הלכתיות מסובכות מאוד. פללתי לקדוש ברוך הוא שתהיה לי תעשיית הדשמיה הנכונה. בלי קשר לשאלה, מה, בלי שאף אחד ידע אם טעיתי, לא טעיתי, זה בכלל לא קשור. אז מה הפשט פה בגמרא? עד שהגעתי למרשה. המרשה אומר, מה הפשט שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא אקשר בדבר הלכה וישמחו בי חבריי? הם ישמחו בי אם אני לא אקשר. לא כמו שרשי מסביר, רשי מסביר, אם הקשה לי ישמחו, חד ושלום, אומר המרשה. בדיוק הפוך. כשהחבר האמת, אף החברים שלי ישמחו. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואז אשמח בהם. ובעצם רב נחוניה בן הקנה רוצה להגיד לנו שלכוון האמת הולך על ידי דיבוק חברים. ולכן הוא מכניס את הנושא הזה פנימה. אולי נבין את הדברים יותר בעומק בירושלמי. הירושלמי יש לו קצת שינוי בנוסח של רב נחוניה בן הקנה. בכניסתו מה הוא אומר? יהי רצון מלפניך השם אלוקי שלא אקפיד כנגד חברה ולא חברה יקפידו נגדי, ואז לא נטמא את הטהור, נטהר את הטמא, נאסור המותר, נתיר האסור. זאת אומרת, אם זה נובע מהקפדה, אם יש קלקול המידות, אם אין כלי הקיבול, אם בעצם לימוד התורה לא נובע 100% לשמה, 100% בתארה, זה נהפך להיות ניצחון, מי אומר אמת, מי לא אומר אמת, נכנס פה הגייבה בפנים. אם זה לא נעשה 100% שלו בתארה, אז מגיעים מקלקול. אז מגיעים שלא נטמא את הטהור ונטהר את הטמא, שלא נאסור המותר ונתיר האסור. זה מה שכתוב פה בתפילה, זה מה שאומר ירושלמי. ולכן צריך לדעת שיש קשר בין הכי קיבול של האדם, המידות של האדם, הבן אדם לחברו, הדיבוק חברים. אם יש חבורה שלומדת, והיא לומדת לא לשם הצנחות, לא שאחד מתנצח עם השני בשם הכבוד, אלא הכל עושים לשם להרבות קדושה בעולם, הכל עושים כי זה תפקידנו בעולם, בשביל זה אנחנו קיימים. אז כשיש דיבוק חברים כזה, אז מכוונים אל האמת. וכשאין דיבוק חברים כזה, לא מכוונים אל האמת. ואני חושב שזה מה לכן הוא מכניס תוך כדי התפילה את הישמחו בי חבריי, את הישמח בהם. ואני חושב שהדברים מאוד 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 נוגעים לנו. אני חושב שכל אדם חייב לברר לעצמו בבירור אמיתי, נוקב, למה הוא פה? לא כי יש מודה, לא כי זה מה שנהוג לבוא אחרי התיכון ללמוד בהסדר, או בישיבה גבוהה, או במכינה. לא בגלל שזה מה שנהוג לבוא מחוץ לארץ וללמוד בארץ. לא עושים את זה בגלל הנורמה. לא עושים את זה בגלל שיש צו צבאי וזה דרך לעזור לי בצו הצבאי, אלא חייב להיות שהדבר נעשה באמת שלו, מצד ההבנה שאני חייב כמה שנים לבנות את עצמי, לגדול, להתפתח, להיות בן אדם כזה ששיוויתי השם לנגדי תמיד תהיה הדבר המרכזי שיעמוד מול עיני. זה הדיבוק חבר, שכולם נמצאים מאותה מטרה, וממילא אין מחלוקת, ממילא אין התנצחות. והדבר מאוד חשוב שכל אחד יעבור את התהליך האמיתי הזה ושיעשה את הדברים 100% לשם שמיים. זה הנקודה הראשונה שזה שייך לנו. נקודה שנייה, כבר אמרתי זה כמה פעמים, אני חושב שזה הייחוד של הישיבה שלנו. הלימוד העמוק, היסודי, על שם שמיים, עם הדיבוק החברים הגדול. עכשיו כולם יחד, בלעת, ברעת, אני חושב שרק השאלה היום הראתה את זה. כולם יחד, ממש כל החבורה, רמים, אברכים, בחורים, כולם מכוונים לאמת. זה האיחוד של הישיבה שלנו, הישמחו בי חבריי כשמכוונים לאמת. והדברים מאוד מאוד חשובים, שהם יבואו משורש אמיתי. יש ירושלמי מפחיד, ממש מפחיד. כשאלישע ברבוע מסביר בעצם למה הוא נהיה אחר. איך מהשלב הזה שהוא נותן בעזרה שיעור וכולם מנשקים אותו על ראשו לשלב שהוא נהפך להיות כופר. איך קרה התהליך הזה? זה צריך להרעיד את כולנו. אומר הוא עצמו מסביר את הדברים בירושלמי בחגיגה. ובי היה מעשה, אבי מגדולי ירושלים היה. ביום שבא למוהלני, קרא לכל גדולי ירושלים והושיבן בית אחד. ולרב לזר ולרבי יהושע בבית אחד. כאשר אלו אכלו ושתו, שרו ורקדו, אמר רב לזר לרבי יהושע, עד שהם עסוקים בשלהם, נעסוק אנו בשלנו. וישבנו ונתעסקנו בדברי תורה, מן תורה לנביאים, מן נביאים לכתובים. אז היה קבלת פנים כזו לפני הברית, כולם מחכים, כנראה שהמועל לא הגיע, ורב לזר ורבי יהושע אומרים חבל על הזמן, בוא נלמד. והם מחכים לברית הזאת של אלישע ברבוע, לומדים באותו דיבוק חברים, באותה כוונה של אמת, וירדה אש מן השמיים והקיפה אותה. ופתאום על הבעל הבית רואה שיש אש אצלו בבית, אז הוא צועק עליהם, רבותיי, באתם לשרוף את ביתי? אמרו לו, חס ושלום, יושבים היינו, חוזרים בדברי תורה, מן תורה לנביאים, מנביאים לכתובים, והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני, והייתה אש מלחכת אותנו כלכרתם מסיני, והער בואש עד לב השמה. אז הם אומרים לו, לא באנו לשרוף את ביתך, זה אש שנבעה מהלעת של תורה. אמר להם, אבא שלי, אם כך היא כוחה של תורה, אם נתקיים לי בן הזה לתורה, אני מפרישו. ולפי שלא הייתה כוונתו לשם שמיים, לפי כך לא נתקיימה באותו אש. הוא אומר על עצמו, אבא שלי עשה את זה לשם הכבוד. הוא עשה שגם אני יהיה אש מסביבי, שכולם יראו. ומכיוון שהחינוך התחיל בכיוון לא נכון, לכן לא נתקיימה הדברה באותה איש. לא נתקיים הדבר בי. לכן הנקודה הזאת של השורש של הדברים, להגיע לשורשם של דברים, להבנה שאנחנו פה לא כי יש נורמה, לא כי אנחנו פותרים את שאלת הצבא, לא בכלל בגלל משהו כזה. אנחנו פה לשם שמיים נגדול, עם דיבוק חברים. אנחנו פה לעצב את האישיות, אנחנו פה לקנות עולם הבא, אנחנו פה כדי שזה יהיה תשתית לכל החיים. זה חייב להיות בשורש של הדברים, זה חייב להיות בדבר ראשון, ואם זה נעשה לשם שמיים, אין שום קלקול. אם זה כמו הירושלמי, זה נעשה, אקפיד על חברה, הם מקפידים עליי, מתחיל להיות משחקים, גייבה, אז אם אלה מגיעים להגיד דברים לא נכונים. מעניין שהרעיון הזה נמצא גם בפרשה שלנו. פרשות לא פשוטות, עוסקות בזהב, בקרי. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, דברו אל בני ישראל ואמרת להם, איש איש כי יהיה זהב מבשרו עזובו תמר. אומר הנציב, זה הפעם היחידה בתורה שכתוב וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, דברו אל בני ישראל. זה היה הדרך, משה מלמד, אחר כך אהרון מלמד, אבל אף פעם התורה לא כתבה את זה כך. זה הפעם היחידה בכל התורה שהתורה כותבת, דבר אל משה, אל אהרון, דברו אל בני ישראל. אומר הנציב, אלא לפי שקשה לדבר בענייני זיבה וקרי, שהוא בעברי הזרע שמתפעלים במחשבה, והיינו סבורים שיותר טוב למעט הדיבור ולימוד בהם. ורק משה הוא מוכרח ללמד לישראל הקבלות שיש לו בעל פה, שלא יאבדו מישראל, אבל אחר שכבר לימדם, שוב אין מצווה להגות בהם, כמצוות תלמוד תורה שהם על המצווה אפילו בלי תועלת המעשה, להגות בדבר. והיינו חושבים שפה אהרון לא ילמד את זה את עם ישראל, כי לפי שכבר לימד משה, ועדיף שיהיה כמה שפחות. לכן אומר הפסוק, ואמרת עליהם, שגם אהרון ילמוד עם ישראל, ושזה יהיה כמו כל חלק אחר בתורה, והוא עדין כל רב לתלמידיו, בגלל שאם לומדים את הלימוד בשביל האמת, אומר הנציב, אין יוצא רע, ויעל את האבים ויעל אתכם. ללמוד את התורה בשביל האמת, וכשלומדים אותו בשביל האמת, אין קלקול. ולכן גם את הפרשה הזו יגיד גם משה וגם אהרון, אם זה נלמד באמת. וחייב להיות שבבית מדרש שלנו, הנקודה הזאת של האמת, תהיה נקודה משמעותית, חיה, רואים אותה, חיים אותה באוויר. נקודת האמת, נקודת הדיבוק חברים. נקודה שאנחנו נמצאים פה ומנצלים כל רגע, כי זה כך אנחנו נבנים, וזה תשתית בכל החיים כולה. אנחנו זוכים, ברוך השם, ללמוד את מסכת קידושין. מסכת קידושין, יש נקודה חשובה ביותר. אומר הרמב״ם, קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק. אם רצה הוא והיא ליסה אותה, מכניסה לתוך ביתו ובועלו בינו לבין עצמו ותהילו לו אישה. כיוון שניתנה תורה, נצטבו ישראל שאם ירצה האיש ליסה אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים. ואחר כך תהיה לו לאישה, שנאמר כי ייקח איש אישה. כולם שואלים על הרמב״ם, הרמב״ם הוא לא היסטוריון. למה הרמב״ם מדבר איתי מה היה לפני מתן תורה, את מי זה חשוב? הלכה לא הייתה צריכה להתחיל, אם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה, שנאמר כי ייקח איש אישה. מה מעניין אותי מה היה לפני מתן תורה? עונים המפרשים, שהרמב״ם בעצם בא להגיד פה יסוד, יסוד אמוני, יש עוד שהוא תשתית ההבנה למה אנחנו פה. גם לפני מתן תורה היה חופה. הכנסה לביתו היה גם לפני מתן תורה. אחרי מתן תורה התחדש שיש קודם כל קידוש. שנה לפני בזמן הגמרא. שני שלבים. היום עושים את זה יחד כשהכתובה באמצע מפסיקה, אבל זה שני שלבים. כשהשלב הראשון הוא עשה לעד כולה אלמה כהקדש. כשהם עוד לא ביחד. כשהם יחד בנשמה. כשהם ביחד בארסטיך לי לעולם, האירוסי. אחר כך יש את השלב המעשי של חופה שמכניסה לתוך ביתו. מתוך ההבנה שאצל עם ישראל אין מעשים טכניים. אלא כל מעשה יש לו את הצד הרוחני, את הצד הגדול שלו. וכל הפרשות שלנו שעוסקים בטומאה וטהרה, בצרעת, כל דיבור יש לו משמעות רוחנית. כל עשייה של האדם יש לו משמעות רוחנית. אז לפני מתן תורה זה היה פוגע אישה בשוק, במקרה. מכניסה, מוציאה, בלי גד, בלי קניין, לא משהו יציב, לא משהו ערכי, לא משהו רוחני. אחרי מתן תורה יש פתאום הבנה שזה 40 יום קודם יציר הטבלת. יש פתאום הבנה שזה משהו רוחני, וכל עשייה של האדם היא בעצם יוצרת משהו מהותי בפנים. היא משפיעה על האדם ברוחניות שלו. ואנחנו פה מתוך ההבנה שהמעשים הטכניים שאדם עושה יש להם משמעות רוחנית לטוב או למוטב, וכל דיבור של האדם או בונה או הורס. ואנחנו פה כדי להבין את המעשים שלנו, ולכן אומר הראש, ואני מקשר את זה למסכת כתובות שלמדנו, שלכן ברכת האירוסין היא ברכת השבח. מה זה מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים? יש באמת ראשונים שבגלל זה מחקו, אמרו מקדש עמו ישראל. מה זה מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים? מה הקשר בין חופה וקידושים לבין מקדש עמו ישראל? זה בכלל לא ברכת המצוות. ברכת המצוות הייתה אשר קידשם כתב אצלנו נישא אישה, אלא זה התפעלות של הקהל על זה שכל מעשה יש לו את הצד הרוחני, יש לו את האירוסין, יש את החיבור בין הנשמות. זה לא פוגע אישה בשוק ומתי שהוא רוצה הוא אומר לה ללכת, זה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר יציב, הרבה יותר רוחני. ואנחנו נמצאים פה בישיבה מתוך ההבנה, מתוך השבח הגדול הזה, מתוך ההבנה שכל מעשה שלנו משפיע. איך כתוב אצלנו בפרשה? ויזרתם את בני ישראל מתומתם ולא יתמו מתומתם ולא ימותו מתומתם בתומם, משכני אשר בתוכם. אומר הנציב, מה זה משכני אשר בתוכם? היינו האדם עצמו שהוא משכן לשכינה, מצד שהוא צלם אלוקים. זה ההבנה למה אנחנו פה, כי אנחנו משכן לשכינה, וכל מעשה שאנחנו נעשה הוא יגביר את המשכן, הוא ימעיט במשכן. ולכן אנחנו חייבים להכין את עצמנו לכל המעשים של כל החיים כולם. זה היה לשם שמיים, זה הסיבה האמיתית, כדי לראות דברים אחרת, לראות דברים בצורה רוחנית, לא בצורה של כאן ועכשיו. יש בפרשה שלנו דבר מבהיל לגבי צרעת בתים. יש נגע, הכהן מסמן, אחר כך הורסים את הבית. והתורה חיברה את זה לארץ ישראל, כי תבואו אל ארץ כנען. אומר רש"י, בשורה היא לכם, לפי שהטמינו המוראים מטמוניות של זהב, ועל ידי הנגע נוצץ הבית ומוצא. אז המוראים שבעה עמים החביאו את הכסף שלהם בבתים לפני שהם ברחו, כדי שיום אחד הם יוכלו ללכת לקבל את תוך חזרה, והיהודים חשבו שהם יגורו בבית ולא ידעו שבין הבלוקים יש אוצרות, ועל ידי הצרת פתאום הבן אדם נהיה מיליונר, הוא יודע שיש לו כסף בתוך הבתים. אז בשורה היא לכם, דבר שנראה בהסתכלות ראשונית רע, יושב האש קודש בוורשה, היה רק עכשיו את יום השואה, יושב האש קודש בוורשה, הפגזות, יהודים נהרגים, אשתו וילדיו נרצחים, והוא כותב את הדבר הבא: ונבינה אם כן למה הסגיר מתחילה את הבית שבעת ימים ואחר כך חילצו את האבנה. הכיוון שנראה הנגע ידע שיש פה מטמון ומיד יהרוס את הבית. למה צוותה התורה לטמא את הבית מקודם שבעת ימים? והוא עונה: והנה בכוונת התורה ומצוותיה אין לנו השגה, אבל מה שמרמז לנו אפשר, כי יודעים ומאמינים אנחנו שכל מה שהשם עושה לנו, אפילו כשחס ושלום מלכה אותנו, הכל לטובי. אבל כשרואים כעת שלא בישרי הגוף לבד מלכה אותנו, אלא בדברים שחס ושלום מרחיקים אותנו ממנו התברך, אין חדר ללמוד תורה, לא ישיבה, לא בית מדרש להתפלל בציבור, לא מקווה, אז חס ושלום ספק חשש עולה בליבנו, האפשר שגם אחתה כוונתו התברך לטובה? אם לטובה היה לו לייסרנו בדברים שיקרבו אותנו אליו, לא בביטול תורה בתפילה, וחס ושלום כמעט בכל התורה, האם אולי זה עכשיו איסורים של וישליכם? לכן רואים בתורה שגם שנגע הבתים תימאה ומתמועה איתה, מכל מקום עשה השם שליחות לטובת ישראל. שמתחילה תמאה שבעה ימים ואחר כך נתגלה המטמון, אז גם אנחנו בשואה ויהיה אותו דבר. אדם שאין לו הסתכלות של תורה, אין לו ראייה של טווח ארוך, אין לו ראייה של עומק, לא יכול לכתוב דברים כאלה. חי רק את ההווה, רק את הצער, לא יכול להתרומם. היינו יחד עם הרב בן יעקב ניחום אבלים אצל הרב אור תורלב, שיקל את בנו בצומת באופרה. באתי לחזק ויצאנו מחוזקים. שמענו הסתכלות של אמונה שהוא הכין את עצמו מהרגע שלמד פה בישיבה כל השנים לאותו רגע, בלי שהוא ידע שהוא מכין את עצמו. אתמול דיברתי איתו בטלפון, אמרתי לו כל מילה שאמרת הרי זה שיעור אמונה כל משפט, ואתה הכנת את עצמך כל השנים בלי לדעת שאתה מכין את עצמך. הוא דיבר דברים מרוממים. הוא אמר שעכשיו יש להם תפקיד כבעל ואישה לספר את הסיפור בצורה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיספרו אותה. זה ממש עקידת יצחק, איך להתבונן על דברים. מי שלא לומד בישיבה לא יכול להגיע לדבר הזה, לא יכול להסתכל מבט על, תקוע במבט העכשווי. ולכן אם שיחה תחילת הזמן מטרתה בעצם להסביר למה אנחנו כאן ומה ייחוד ישובתנו, אנחנו פה לא בגלל נורמה ולא בגלל שזה מה שרגילים לעשות ולא כי זה בא לפתור לנו שום בעיה, אנחנו פה בגלל קודם כל הקדוש ברוך הוא ציווה על מצוות תלמוד תורה, ואנחנו עושים אותה באמת שלה מתוך הדיבוק חברים העצום שקיים פה בישיבה. הישמחו בחבריי מגיד אמת המערשה. אנחנו פה כדי שיהיה מבט על הדברים, על חיינו, שלא ניתקע בהווה ונחשוב רק על תרדות ההווה, נדע שיהיה לנו מבט על עצמנו, על תפקידנו, על מהותנו, על עם ישראל. אנחנו פה כדי לבנות תשתית לכל החיים כולם. אנחנו פה בגלל שאנחנו משכן השכינה, הצלם אלוקים. איך המדרש הראשון בפרשה שלנו? למה טומאה של אדם מופיעה בסוף אחרי הטומאה של הבהמה וחיה? אומר רב שמלאי, כמו שהוא נברא אחרון, אז כמו שהוא נברא אחרון, כך גם בטומאה כתוב שהוא מופיע אחרון. איזה מין תשובה הזאת? אז למה באמת הוא נברא אחרון? כי הוא נברא, כי הוא צלם אלוקים, כי כל העולם בשבילו, כי הוא יש לו רוח ממללה, הוא היחידי שמדבר, לכן הוא כך צריך להקפיד על הדיבור. זה הפרשיות של תזריע מצורע, זה נזר האדם, נזר הבריאה, הכל נברא בשבילך. אדם שיקבל בישיבה את המבט הזה שהכל נברא בשבילי, כל האוקיינוסים, כל העולם, אז הוא לא יכול להישאר אדיש מול השאלה אז למה אני פה. אם הכל נברא בשבילי, אז למה אני פה? אז למה ברור אותי? וזו השאלה שהוא חייב לקבל עליה תשובה פה בישיבה. למה ברור אותו? למה הוא נזר הבריאה? האדם כמוסד, הרוח ממללה, והוא אישית. הרב קוק, אלוקי עד שלא נוצרתי אני כדאי, כי לא היה לי תפקיד. נוצרתי בשנה הזאת, בחברה הזאת, במקום הזה, כי זה תפקידי. אבל אם אני לא עושה את תפקידי, אז עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. אנחנו פה להבין למה נוצרנו ומה תפקידנו. ומה אנחנו שליחים. וזה לא בא בלי עמל התורה. והשתדלות, ועוד עמל, ועוד עמל, ועוד עמל. וקביעת יעדים. ותהליך של בנייה. וחיפוש. ולא הביישן למד, ולשאול את הרבנים. אז נגיע לכל הדברים הגדולים האלה. זמן הזה הוא זמן קצר. לחוץ לארץ זמן עוד יותר קצר. אבל לכולנו זמן קצר. והמלאכה מרובה. וחייבים בכלל, אחד הבעיות שיכולות לו בישיבה, זה שאדם לא מרגיש אתגר, אדם לא מרגיש בעצם הוא מתרומם, אדם לא מרגיש שבשלב הזה הוא דורש מעצמו יותר ממה שהוא דרש אתמול. זמן קיץ חייבים לדרוש יותר מזמן חורף. אדם חייב לשים לעצמו אתגרים, בעיון, בפתיעות, באמונה, בתפילה. לצעוד קדימה, למקד, להיות ממוקד, להרגיש את הצל אלוקי, להרגיש את זה שהוא נזיר הבריאה. יהי רצון שאנחנו באמת בזמן הזה נצליח להתרומם, לקבל מבט על החיים, אהבת תורה, המילות בתורה, באמת להבין את היסודות הגדולים של קידושין, איך הקניין הזה מתבצע. יש רן חשוב, יש ראשונים חשובים. ודרך עמל התורה, להתרומם, להסתכל על הדברים כמו השאש קודש מסתכל על הדברים. לא בראייה עכשווית, לא בראייה של הנאות. כמה דברים לסיום, הערות קטנות, ובזה נסיים. א', רק מבחינת חזורה, כמו שאהרון חוזר אחרי שמשה מדבר, תקנה שכבר נמצאת פה הרבה זמן בישיבה, אבל אני חוזר עליה, ואני חוזר עליה ואני מבקש שיקפידו בה גם אברכים, ואם למישהו יש בעיה אישית שיבוא אליי. אני מבקש שלא יהיו פלאפונים בבית המדרש, ואני דורש את זה. אנחנו חייבים ליצור פה מקום של הרגשה של ישמחו בחבריי, של דביקות, של לאט, של המילות כל רגע. יש פלאפונים בבית המדרש, זה לא הולך יחד. אז אני מבקש שאף אחד לא מכניס פלאפון לבית המדרש, נקודה. לגבי הימים הקרובים, יום הזיכרון ויום העצמאות, אני התקשרתי אתמול בשיחה כואבת, כואבת מאוד, לרב תואר לב, או רבו תואר לב, שלמד פה בישיבה. אמרתי לו שמה שהרבן יעקב ואני זכינו, אני רוצה שגם התלמידים יזכו. לשמוע ממנו דברי אמונה. התברר שהוא מאוד מאוד עסוק. יש בכותל ביום הזיכרון, הוא אומר קדיש בשם המשפחות השלוחות, בשבע וחצי בבוקר הוא כבר הולך לרב הרצל ביום הזיכרון. אמרתי לו, אנחנו חייבים למצוא זמן. אמרתי לו, תשמע, אם נפשית אתה לא יכול לעמוד בזה, אז הרי לא ביקשתי דבר. אני לא יכול לבקש ממך דברים, אבל אם נפשית אתה יכול לעמוד בזה, אז אני מאוד מבקש. אז הוא יגיע לפה בעזרת השם ביום ראשון ב-8 בבוקר, מיד אחרי תפילת שחרית, כהקדמה ליום הזיכרון וליום העצמאות. מיד אחרי תפילת שחרית, יום ראשון ב-8 בבוקר. יום שני אנחנו נעשה ברבע ל-11 לימוד משניות, אחר מכן הרב גנץ יגיד ב-11 אחרי הצפירה כן מלא רחמים וקדיש. מיד אחרי ארוחת צהריים ניסה כל הישיבה לבית הקברות הצבאי במודיעין. נפגוש שם הורים שכולים, כולל אנשים שגרים פה בנוף הילום, יעלומי. נשתתף בכאבם, נבין מה זה מסירה, מה זה נתינה בשביל מדינת ישראל. נחזור לפה בארבע. אי אפשר לנוח ביום הזיכרון, זה לא שייך בכלל. נחזור לפה בארבע, נתפלל מנחה, ומיד לאחר מכן כל תלמיד בישיבה יקבל דף ממסכת כתובות וילמד אותו, כדי שאנחנו נוכל כישיבה לסיים את מסכת כתובות יחד. אז יהיה רשימה על הלוח. אני מודה לרב בן יעקב ולרב חיים כהן שיארגנו את זה. יהיה כל אחד בדיוק מה הדף שהוא לומד, ואנחנו לוקחים על עצמנו את מסכת כתובות, ואנחנו בעזרת השם מהישיבות אחרות לקחו מסכתות אחרות, אנחנו נסיים את זה בעזרת השם פה בישיבה, כל המסכת. בערב יהיה מזמורי הודיה, מעריב, אחר מכן תהיה הסעודה. אנחנו נתכנס בתוך הסעודה יחדיו אחרי מנה ראשונה. הרב גנץ ידבר במהותו של יום, אני אדבר במהותו של יום. קודם כל יהיה ריקודים, אחר כך נשב במנה ראשונה, אחר כך נתכנס, הרב גנץ ואני נדבר. בסוף הסעודה ביקשתי מהרב צדוק בן ארצי שיבוא לפה, סגן אלוף, רב של חיל האוויר היה, ולאחר מכן אחראי על תחום התודעה היהודית בצה"ל. הוא היה נווט בחיל האוויר חילוני, שאל את עצמו בשביל מה אני פה בעולם, מה תפקידי, מה השליחות שלי. הגיע למסקנה שהוא צריך להיות עבד השם, שינה את כל חייו, הלך ללמוד במרכז הרב בארץ חמדה. יספר גם את סיפור חייו, גם תובנות שיש לו לגבי צה"ל, תובנות שיש לו לגבי מדינת ישראל. בבוקר נתחלק לשיעורים ביום העצמאות. שנה א' בני חוץ לארץ הולכים לירושלים, שנה ב' יש להם את התוכנית שלהם, קודם הרב גנץ ולאחר מכן סיור. הישראלים ישו ארוחת בוקר כל אחד עם הרם שלו. זה בעזרת השם לגבי ימים הקרובים. אני מבקש לסיים בשני סיפורים שחשבתי עליהם ביום השואה, ואני חושב שהם קשורים לנושא שלנו. ב-19 ביולי 1944 ריכזו הגרמנים 2,000 יהודים באיים שונים, העמיסו אותם על אוניות כדי לקחת אותם לבירקנה, קודם לאתונה ואחר כך לבירקנה. באמצע הדרך הם הגיעו לאי אחד, בלרוס, כי היה להם מידע שיש שם יהודי אחד. אז הם עצרו את כל האוניות כדי לתפוס את היהודי הזה. אז תבינו. אז הם הבינו מה זה צלם אלוקים של יהודי. הם לא רוצים שאף יהודי יישאר בעולם. אנחנו חייבים לעשות תיקון ולהבין מה זה הצלם אלוקים שלנו, מה התיקון שאנחנו צריכים לעשות בדבר הזה. דבר אחרון, יום העצמאות יקבל אחד הפרסים, דודי פרל, שהקים את עיר דוד. אבא שלו שרד את הגטאות, אמר שהוא יודע להיות בעל מלאכה, צורף, הוא צרף תכשיטים לאשת אחד הקצינים הנאצים, לאחר מכן הוא צעד בצעדת המוות, לאחר מכן שמו אותו ליד בור וירו בו. הכדור הגיע רק לרגל, הוא נפל לבור, כל האחרים היו מתים, הוא נשאר חי. ברור לו שהוא לא יכול לצאת משם, בור עמוק. אותו מפקד שהוא צרף שנים לאשתו את התכשיטים, הסתכל מתוך הבור, המפקד הנאצי, קלט שהוא חי, הוציא אותו והחיה אותו. הוא אומר שבשנייה הזאת שהוציא אותו מהבור, הוא אמר לעצמו, אם הקדוש ברוך הוא הוציא אותי מהדבר הזה, אני חייב שלי יש שליחות בחיים ולבן שלי יש שליחות בחיים. הוא אמר לבן שלו, אתה חייב לעשות משהו גדול. לכן הבן שלו הקים את עיר דוד ואת כל מה שמסביב בירושלים. חבר'ה, אנחנו צריכים להגיע לאותו דודעה בלי שהקדוש ברוך הוא ישים אותנו בבור. להבין, אנחנו פה למטרות, לבניית הצלם, לבניית המשכן הפרטי שלנו, לשליחות בעולם, לקדש שם שמיים בעולם. יהי רצון שהזמן הזה תהיה חוליה חשובה מאוד בעבודת הקודש.